ערב טוב, בשבוע שעבר עסקנו בדיבר הרביעי של עשרת הדיברות, לזכור את יום השבת וקדישו. פרשת משפטים, פרשת השבוע שלנו, חוזרת התורה שוב על מצוות השבת, והפעם אני מבקש לא לעסוק במצוות השבת מתוך הפרשה, אלא בחלק השני או האחרון של פרשת משפטים, שבתוכו גם נמצאת כבר בהתחלה מצוות השבת, ועיקר הניסיון שלנו בהתחלה יהיה לנסות לעמוד כאן על הדבר שלכאורה נראה מוזר במבנה הפרשה. מקור מספר אחד בדף שלפנינו, מופיעים הפסוקים מפרק כ"ג, מפסוק י' ואילך. בשש שנים תברא את ארצך ואת ארצך ועשתה את תבואתה, והשביעית ישמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לך עמך לביתך. מצוות שמיטה. במקביל לשמיטה בשנים יש גם שישה ימים ויום שביעי בימים. ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין אמתך והגר. אז פסוק שלכאורה לא קשור לכאן, וכל אשר אמרתי עליכם תשמרו בשם אלוהים אחרים לא תזכירו לא יישמע על פיך. כבר דיברנו על זה בעשרת הדיברות. ועכשיו עוברים לפרשה שלכאורה בכלל לא שייך. שלוש רגלים תחוג לי בשנה, כאן דילגנו על פעירות הרגלים שאלפיים, הגמתות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך וכו'. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם, לא תזבח על חמץ דם דיפי ולא ילין חלב חגי עד בוקר, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. כל הפרשה עד כאן, לתאה ועד לפסוק הזה, עוסקת בעניינים שבבין אדם לחברו, בסידור המשפטים, בסידור החברה, בסכסוכים בין בני אדם ובצורות המשפט שלהם, מעבד עברי הנמכר בגניבתו וביחסים שבינו לבין אדונו, דרך אנשים ניצים, דרך חובלים, שברים, קורות, והוציא שלושה פסוקים שכל הפרשנים מיד מחברים אותם לעניין העני והעשיר שנמצאים בסוף פרק כ"ב, המתחילים באלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור ומסתיימים בבשר בשדה צריפה לא תאכלו. וכל הפרשנים שירצה יראה באבן עזרא בעיקר, אבל הפשטנים האחרים גם מעריכים, מחברים את הדברים אל הפסוקים שלפני כן לגבי כסותו של העמי, והוציא את הפסוקים הבודדים האלה המתחברים מטבעם לכל הפרשה. כל הפרשה עסוקה בעניינים שאנחנו קוראים להם סדר נזיקין. פתאום עוברת התורה לעסוק במועדים. והפרשנים התחבטו הרבה. מה פתאום נכנסים עכשיו לסוגיית המועדים? לגבי השמיטה וגם לגבי השבת, עוד איכשהו אפשר להבין בפסוקים הראשונים שפתחנו, גם בשמיטה וגם בשבת שתי מצוות שחוזרים עליהם פעמים רבות, הפן שעליו מדברת התורה בפרשה שלנו הוא הפן הסוציאלי, החברתי. ואז הדברים איכשהו עוד מסתדרים. והשביעית תשמטנה ומתשתה ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. גם בששת הימים, בשונה ממה שראינו בעשרת הדברות, כאן מופיעה ההנמקה הברורה שלמען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר. עסקנו הרבה בבין עמתך, בגר שאסור ללחות, וגם להבדיל בשור ובחמור, בכל פרשת משפטים, ועכשיו עושים במנוחתם אפילו של השברים והחמורים. את זה עוד ניתן להבין. אבל איך עוברים פתאום לשלוש רגלים? מה הם מחפשים פה? מה שייך את סוגיה שלוש רגלים לך? עסקו בדברים בכמה צורות פרשניות, ואנחנו ננסה לראות את הדברים מתוך המכלול של כל הסוף של הפרשה. יש כאן אגב פרט קטן שנראה גם הוא לא קשור, בפסוק י"ט, לא תבשל גדי וחלב אמו. ומלבד שהדברים אינם קשורים, הרי כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו עסוקים בהם בעוד מקומות בתורה. זה שלא תבשל גדי וחלב אמו נאמר שלוש פעמים בתורה, לומדים שלוש הלכות שלו. אז הפרט הזה אולי עוד ניתן להבין כיצד הוא מתחבר לרגלים. הרשב"ם שמופיע כאן במקום מספר 4, אני מתנצל על הטעות, זה לא אברבנאל, זה הרשב"ם. הרשב"ם אומר כאן, לפי שברגל היו אוכלים בהימות הרבה, הזהיר בפרשת הרגלים שלא לבשל ולא לאכול גדי בחלב אמו. הרשב"ם בפשטנותו, ולרשב"ם עוד נגיע בהמשך לראות את צורת הפשטנות שלו בדברים העיקריים בהמשך הדברים. ונסתפק בדברי הרשב"ם האלו הלא תבשל גדי וחלב אמו, כי הם באמת נראים פשט. אחד הפרשנים האחרים אומר, דיבר הכתוב בהווה. ברגל עסוקים בנושא של אכילה ושל בשר, אז באים ומזהירים הלא תבשל גדי וחלב אמו. אבל שלוש רגלים מה עושים? שאלה שנייה, והיא שאלה רק מכוח זה שבכל פעם שעוסקים בשלוש רגלים קורה מה שמתרחש בפסוקים האלה. מקדימים לשלוש הרגלים את נושא השבת. וצריך לנסות לברר מה זה בא לומר. שבוע שעבר ניסינו לברר מדוע תמיד לפני ביום השביעי תשבות עוסקים בששת ימים תעבוד. כמו כאן, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי אז יש שבת. כאן יש חיבור אחר שמופיע תמיד. שלוש רגלים הם דין בפני עצמו. המועדים אינם קשורים בכלל לשבתות. הלוח הוא שונה. כאן הדברים נקבעים על פי קידוש החודש, כאן הדברים נקבעים על פי הימים, ותמיד תקדם השבת בפרשת שלוש הרגלים. נקודה שנייה לדבר. כן, הנקודה הראשונה זה הקישור של שלוש רגלים לכאן בכלל. גם אם נניח ששמיטה ושבת באים כאן בצד החברתי שלהם, שלוש רגלים לא מוזכרים בכלל בנושא הזה כאן. שני, מדוע כאן, וגם בפעמים שיבואו בהמשך, קודמת השבת לשלוש הרגלים. אבל שתי השאלות האלו מתגמדות כאשר רואים מה קורה בפרשה מיד בפסוק הבא. גם עוברת הפרשה לסוגיה תמוהה מאוד, שהפרשנים מרבים לעסוק בהבנתה, אבל העיקרון שלה ברור. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. קום מספר שלוש, זה הפסוק הבא, הפסוק כך. תשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינות. תשמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו כי לא יישא לתשעכם כשמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר. ויבתי את אויביך וצרתי את צורריך וכולי, נגיע מיד להמשך. הפרשנים מתחבטים מאוד מי זה המלאך הזה. רש"י טוען שהמלאך הזה הוא במה שיתרחש בפרשות הבאות בחטא העגל. בעקבות חטא העגל בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, לא אני אלווה אתכם אישית, אלא המלאך ילווה אתכם. הרמב"ן חולק וטוען שהמלאך הזה איננו מלאך השם צבאות, כפי שרש"י ופרשנים אחרים טוענים, מיכאל או שם אחר של מלאך, אלא המלאך הזה הוא שליח. המלאך הזה הכוונה היא ליהושע בן נון, שהוא זה שיכניס את ישראל לארץ. וכאן מצווים ישראל, בין אם לפי הפירוש הזה ובין אם לפי הפירוש הזה, לשמוע אל המלאך, או אל המלאך במובן המלאכי, או אל המלאך במובן של שליח, מלאך. שליח השם הנועד להנהיג את ישראל ולהכניס אותם לארץ. יש פרשנים הרואים כאן במלאך את ארון הברית שילך לפניהם. פרשנים אחרים חולקים על זה. אבל כך או כך לא ניכנס לשאלה מי הוא המלאך. הפרשה עוסקת עכשיו בכניסה לארץ. מה זה קשה? ולא רק בכניסה לארץ, אלא בכניסה לארץ ובהתמודדות עם האויבים בארץ ובכיבוש הארץ, ועוד מעט נראה בהמשך הפסוקים בבעיות שיהיו בהתמודדות עם הארץ. איך זה נכנס לכאן בכלל? והפרשה ממשיכה בפסוק כ"ג. כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני החיבי והיבוסי והכחדתי. ולפני שהפסוקים ממשיכים באיך אכחיד את שבעת העממים, הפסוקים שימשיכו עוד מעט ונראה אותם במקור חמש הלאה, פתאום הפסקה. פסוקים כ"ד כ"ה. לא תשתחווה לאלוהיהם, ולא תעבדם, ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם, ושבר תשבר מצבותיהם. ועבדתם את השם אלוקיכם, וכאן בסוגריים, הרמב״ם את מצוות תפילה מדאורייתא, מן הפסוק הזה, ככה הוא פוסק להלכה בספר המצוות, ועבדתם את השם אלוקיכם, היו שלמדו על פי הרמב״ם גם תפילה בציבור מפה, מלשון הרבים, ומהמעבר ללשון היחיד, ובירך את לחמך ואת מימך, והסירותי מחלה מקרבך. היו שהסבירו שהרמב״ם למד תפילה בכל יום, מפני שבירך את לחמך ואת מימך הוא דבר שבכל יום. ואתה עומד כאן ותמה גם על המאמר המוזכר הזה. כבר הבהיר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, כבר ציווה ועוד יצווה על ניתות עבודה זרה. לא רק שכל פרשת הגירוש והמלאך שנכנסים הנה לא מובנת, מה עוד עושה כאן עכשיו פרשה שמובאת בהרבה מקומות, שכשתגיעו לארץ וילך מלאכי לפניך, גם נצטווה לשבר את מצבותיהם, איך זה נכנס לפרשת משפטים? אברבנאל במקור שבטעות מופיע מספר 2, והפעם מי שכתוב שם רשב"ם זהו אברבנאל, והביא בתוך דבריו על הפרשה את השאלה הזו בלשונו הפשוטה. השאלה השביעית במה שאמר אחרי זה, לא תשתחווה לאלוהיהם, כי הכנסת עזרת העבודת אלילים בזה המקום, והברכות הנמשכות אליה, ועבדתם את השם אלוקיכם ובירך את לחמך ואת מימך, אינו מעניין הפרשה. הוא כבר הזהיר התורה על עבודת אלילים בעשרת הדיברות ובמשפטים, והיה ראוי שאחרי והביאך אל המקום יסמוך את הפסוקים שמיד נראה במקור 5 הבאים אחר כך, את אימתי השלח לפניך, שהוא עניין מקושר עם כיבוש הארץ וניצחון האויבים. והרמב"ן כתב שלהיות חטא עבודת אלילים חמור מאוד, הזהירה התורה עליו בכמה מקומות, אבל לא נתן טעם להכנסת הדברים האלה שלא במקומם. אברבנאל מסיים בלשונו, הוא כבר הרגיש הרב בחולשת טעמו. שקורא ברמב"ן מרגיש שזה טעם חלש, הוא נשאר בקושייה. אז עם השאלה השלישית, עם מה מחפש פה עכשיו כל העניין של הכניסה לארץ והמלאך ההולך לפניהם, והורשת האמורי לפניהם, אז השאלה הרביעית היא, מדוע נכנס כאן עכשיו גם הנושא הזה של העבודה הזרה? כבר צווינו עליו, עוד נחזור אליו. הנה הפסוקים המסיימים את הפרשה. לא תהיה משקילה והכרה בארצך את מספר ימיך המלא, זה המשך הברכה. אם באמת ננתת את העבודה הזרה ונעבוד את השם אלוקינו, אז לא תהיה משקילה והכרה בארצך את מספר ימיך המלא. הנה ההמשך. את אימתי השלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף, ושלחתי את התרעה לפניך, וגרשה את החיבי ואת הכנעני ואת החיתי מלפניך. ולתרעה הזו לא נספיק להיכנס לפה. כל הדברים ממשיכים את פרשת ההורשה את הארץ. וכאן, איך זה יתרחש? לא אגרשנו מפניך בשנה אחת. בין תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חיית השדה. כל הפרשנים כבר חז"ל שואלים, איזה מין היגיון? למה לא אגרשנו מפניך בשנה אחת? כי אם אגרשנו מפניך בשנה אחת, הארץ תהיה שממה, שהארץ לא מיושבת באות הרבה חיות, אז איך תתמודדו עם החיות? אומר רב לזר בן עזריה במדרש, ריבונו של עולם, עם החיות תסתדר? מה הרעיון? לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, למה? כן תהיה הארץ שממה ורבה לך חיית השדה. זה היגיון של כיבוש ארץ? החשש של מי שבאים לכבוש את הארץ הוא מהחיות? מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ, וחוזרים להיגיון הקודם שעוד לא מבינים אותו, ואז הכל יהיה מיושב על ידך כבר, ולא תהיה חיית השדה. ופתאום גבולות הארץ, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגירשתמו מפניך. ושוב חזרה, לא תכרות להם ולא הם ברית. לא ישבו בארצך, פן יחתיעו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם במקום ועבדתם את השם אלוקיכם, כי יהיה לך למופע. אז בעצם השאלה המרכזית היא לכל המבנה כולו. מהמעבר לעניינים שבמועדים ובזמנים, בפרשה שעד כאן עסקה בנזיקין, ואחר כך למעבר לכל פרשת המלאך וההורשה את הארץ, ויציאת שבעה העממים מהארץ הזאת, והביצוע של זה שיהיה מעט מעט, כל זה מחייב הבנה מה זה עושה. ורק נזכיר שבזה לא מסתיימת פרשת משפטים. עכשיו מופיע הפרק האחרון שצילומו לא מופיע לפנינו, והוא בכלל לא קשור. הוא עוסק עוד במתן תורה. ואל משה אמר, עלה אליי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן. רק פה יופיע נעשה ונשמע, כדי להזכיר לנו שעוד לא גמרנו עם מתן תורה מהפרשה הקודמת. וידונו כל הפרשנים אם פרשה זו לפני מתן תורה נאמרה או אחרי, אבל לכאן היא ודאי לא שייכת. לימור מהחצי השני של פרשת משפטים, מה שהוא במבנה עצמו מחייב בירור. מתוך הדברים הבאים ננסה לראות את הדברים כולם יחד, ונדמה לי שעל ידי זה ניתן יהיה לראות אולי גם את התשובה למבנה, אבל גם דברים שבאים להילמד, וכוחם יפה לפרשה וכוחם יפה עוד יותר אלינו. אולי נפתח את הדברים דווקא בשאלה הצדדית לכאורה בתוך השאלות, לגבי קדימת השבת לשלוש רגלים. כפי שאמרתי, השבת מקדימה את שלוש הרגלים הרבה פעמים במקרה. זה נראה דבר שמחייב הבנה. רבי מאיר שמחה מדבין, בעל המשך חוכמה, עוסק בפירושו לויקרא בהבדל בין הרגלים לבין השבת. אחרי הדברים שעסקנו בהם בשבוע הקודם לגבי השבת, הדברים מושלמים מתוך הדברים האלו גם לגבי במקור מספר 6, משך חוכמה בפרשת אמור. דע. ואנחנו עוזבים לרגע את כל המבנה בפרשת משפטים ועוסקים רק בשאלה הצדדית הזאת של השבת ושלוש הרגלים. דע ובדת האלוקי יש מצוות המקשרים ישראל לאביהם שבשמיים. ויש מצוות המקשרים ישראל זה לזה. חלוקת אופי של מצוות מעניינת מאוד. מצוות שתפקידם לקשר את ישראל לאביהם שבשמיים, ומצוות שתפקידם לקשר את ישראל זה לזה. ואין הכוונה כאן לחלוקה של מצוות שבין אדם למקום מול מצוות שבין אדם לחברו. זוהי חלוקה אחרת, והנה הדוגמה שלה. כגון, ציצית, ותפילין, ומזוזה, הן מצוות המקשרים ישראל להשם יתברך. וגמילות חסדים, ותרומות, ומעשרות, הם המקשרים את ישראל זה לזה. ונמשל זה, יש גם בין שבת ליום טוב, שהן מצוות שבין אדם למקום, אף אחת מהן אינה בין אדם לחברו. אבל הנה ההבדל בין יום טוב לשבת. בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת. אנחנו אומרים בתפילת שבת ליום טוב. שבשבת, הלא אל ייתה איש ממקומו. זוהי המצווה הראשונה לגבי שבת, עוד בפרשת המן במדבר, עוד לפני עשרת הדיברות. לא לצאת ללקוט, וממנה למדו שאסור לצאת ממקומו של האדם. ולכן גם הוצאה אסורה, וגם מלאכת אוכל נפש אסורה. אסור לעשות שום מלאכה, גם מלאכה לאוכל נפש. ואם כן, מה בעצם מתרחש בשבת? כל איש ואיש בפני עצמו הוא. לבדו הוא יושב ומקדש את השבת איך? ועוסק בתורה. שהמה בני ישראל מקושרים אל השם יתברך. המרכז האמיתי. שבוע שעבר עסקנו בשבת המאחדת. רזה זה אחד, רזה זה שבת המאחדת את כולם ברז של אחד, שמור וזכור בדיבור אחד. מהי האחדות שבשבת? לא האחדות החברתית. כי הדין הוא אל יצא איש ממקומו. וכשנשווה את הדברים ליום טוב, נראה את ההבדל הגדול. אשר כל ישראל הם הקווים נפרדים, המגיעים למרכז אחד, הוא השם יתברך. זאת אחדות חברתית, שבה מתכנסים רבים יחד. אדרבה, יש איסור הוצאה מרשות לרשות. זוהי לא אחדות חברתית שבה מתכנסים רבים ויכולים לבשל ולהוסיף אוכל כמו ביום טוב כדי להיות יחד. זוהי לא התכנסות חברתית של שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך אל פני האדון השם. זה אסור בשבת. אבל זו בכל זאת התכנסות של כל העם. סביב הנקודה הפנימית. וכולם כקווים נפרדים מגלים שהם מאוחדים לנקודה הפנימית. ולסיבת זה הם הקשורים יחדיו, כמו שאמרו במדרש רבה, בני יעקב שעובדים לאל אחד, נקראים נפש. 70 נפש ירדו למצרים, יורדים 70, לא נפשות, נפש. אבל יום טוב הוא מן המצוות הדומות דווקא לגמילות חסדים בתרומות ומעשרות, המקשרים האומה זה לזה. כאן ההבחנה היא נפלאה. לכן מלאכת אוכל נפש מותר. מבשלים ביום. ואם יבואו 1,000 אורחים, יופי לחם. אופים. עד כי אמרו האופה מיום טוב לכל, אינו לוקה. מדוע? הועיל וחזי לאורחים. אז גם מי שבישל מיום טוב לכל, לא מותר, אבל הועיל וחזי לאורחים, תראו שלא ילקה. האורחים, אם כן, ההתחברות החברתית, אם כן, היא הנקודה המאפיינת את הרגלים. השבת היא התקשרות אחרת לגמרי. ולכן ממשיך המשך חוכמה ומסיים, וכולם חייבים לעלות לרגל, ליום טוב, לא בשבת, ולשמוח ולשמח. לכן הותרה הוצאה, לרשות לרשות, והבערה, שאם לא כן, לא יהיו מקושרים ומאוגדים זה לזה כאחד. ההבחנה הזו היא הבחנה בסיסית מאוד. שתי צורות של אחדות קיימות בעם, בעם ישראל. הצורה החיצונית, שהיא חשובה מאין כמותה, היא הצורה של שלוש רגלים. היא המועד, הרגל, היום טוב, שבא לבטא את היות ישראל מקושרים זה לזה. אבל ישנה אחדות פנימית הרבה יותר עמוקה. הרבה יותר עמוקה, זאת אומרת, שגם אם היא איננה באה לידי ביטוי חיצוני, היא קיימת באופן פנימי. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. היות ישראל אחד, כלשונם של חז"ל, כיחידו של עולם. האחד שבישראל, שלא בא לידי ביטוי אך ורק כתוצאה מהתאחדות חברתית חיצונית, חשובה ככל שתהיה, אלא דווקא מהתנהגות שמבחינה חיצונית היא בדיוק הפוכה. שב כל אחד בביתו. אם מגיעים יותר אורחים ממה שהוכן בסיר על הפלטה, אי אפשר להוסיף שום דבר. אין הוצאה, אין הברה. כל היציאה מרשות לרשות חייבת לעבור כל כך הרבה אפשרויות ועניינים, אל יצא איש ממקומו. הרי זה דבר נפלא, דווקא המצווה הזו של אל יצא איש ממקומו היא הראשונה שמופיעה בתורה בעניין השבת. והשבת הופיע כל כך הרבה פעמים. אבל על פי המשך חוכמה זה כל כך ברור. כי היא מאפיינת את מהות השבת. בשבת אנחנו מתחברים זה לזה לא מפני שאנחנו יחד, אלא מפני שאנחנו כולנו חשים קווים שנראים נפרדים ומחוברים סביב המרכז האמיתי של אתה אחד. וכך ישראל גוי אחד בארץ בא לידי ביטוי בשבת. אילו הייתה באה פרשת שלוש הרגלים בפני עצמה, לא היינו יודעים לחבר בין שתי צורות האחדות. כל העומק של האחדות בישראל יכול לנבוע רק מפני שבתוך תוכם הם כולם מחוברים להשם יתברך. רק מי שמעידים את אחדותם של ישראל מתוך השבת יוכל להבין עד כמה נצחית ועמוקה ההתאחדות שיש בשלוש הרגלים. האחדות הזאת של שלוש רגלים בשנה שבה הולכים ושמחים ואוכלים ושותים היא לא אירוע חיצוני שבמקרה נפגשה חברה מסוימת יחד וכשם שזה נותר כך ויוכל לחלוף, אלא היא אחדות שבאה מתוך האחדות הכי נצחית שיש, הכי עמוקה שיכולה להיות. והוא עוד פעם בירור שמה שעושה את ישראל עם אחד הוא לא שום דבר חיצוני, לא שפה ולא ארץ ולא סגנון, אלא משהו פנימי ששום דבר לא ישנה. הזכרנו יותר מפעם, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העם. כך יתאר המן למלך אחשוורוש את עם ישראל. שירצה לבוא אל מלך שלפי מה שלנו מתואר במגילת אסתר לא כל כך עסוק דווקא בבעיות ברומו של עולם, הרבה יותר מעניינות אותו בעיות אחרות במגילת אסתר, וצריך לבוא אל המלך הזה ולשכנע אותו שהבעיה היא הבעיה היהודית, ועד שימצא לה פתרון סופי, שום דבר לא יתרחש בעולם. ואז מגיע המן הרשע ויש לו הגדרה לעם הזה. אדוני המלך, ישנו, זו אגב מילה משמעותית מאוד, בשלהי המאה ה-20 אנחנו יודעים מהי המשמעות הדיפלומטית של מילה כזאת. ישנו. דפקטו, דיורה, תכיר בהם, לא תכיר בהם, תפסיק עם זה כבר, יש. ישות. זו מילה מאוד משמעותית. טוב, יש מה? יכולים להיות המון הגדרות. כל מיני הגדרות. עם. או יותר משמעותי. ומה עניינו? אחד. זאת מהותו. איך זה בא לידי ביטוי? אדוני המלך, זה אחד מפוזר ומבורך. ראית פעם תופעה כזאת, מלך אחד ששום דבר לא מאחד אותו? זה העם. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אתם מוכרחים פתרון סופי. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיהם. אנחנו נמצאים בפרס מעצמה ששולטת על כל העולם. כל מקום יש את הבעיה היום. והם אחד, ולכן שום פתרון מקומי לא יעזור להם. מה שהמן הבין, הוא מסביר למלך, כדי שאנחנו נבין משניהם. מפורד, זה עוד הרבה מזה. יכול להיות שאחרי שהמן אמר למלך, ישנו עם אחד מפוזר, הציע המלך הצעה מאוד מעשית. יש לי דרך אחת לפתור את הבעיה, הם מגובשים מדי כנראה, נסכסך ביניהם כבר, נפריד. המן מן הסתם אמר לו, אדוני המלך, לא צריך, הם עושים את זה לבד. הוא מפורד והוא אחד. שום דבר לא עוזר. הוא לא רק מפורד. הוא עושה הכל כדי לא להיות אחד והוא אחד. זו תופעה פלאית שכדאי לתת עליה את הדעת בהיסטוריה היהודית. העם הזה לא יכל לחיות כאחד, ולכן הוא חזר לגלותו דווקא כשהוא היה בארץ. הוא כאילו נהיה יותר אחד כאשר המאחד החיצוני לא היה לו. ועד שהוא לא ידע לתקן את זה, לא תבוא גאולה לו. כי מה שמאחד אותו זה שאתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד ואחד. רק מי שמבין את השבת יכול להיכנס אחר כך ליום טוב. אחרת הוא עוד יכול להבין שהמאחד את ישראל זה החגיגות שעושים ברגל. זה הבשר שאוכלים יחד בירושלים. זה היראה כל זכורך. זה נכון. אבל כל הכוח של הרגלים נובע רק מן השם. אז שאלנו שאלה שנייה, נדמה לי, בשאלות. צדדית, קראנו לה לנושא שלנו, למה מקדימה השבת את שלוש הרגלים? תמיד. נדמה שזו ישות. איך זה מתקשר למבנה כולו? פרשת משפטים, פרשה מורכבת, סבוכה, של אין סוף סכסוכים והשלמות, סכסוכים והשלמות בתוך חברה ישראלית. אנשים ניצים ואנשים ננגפים וחובלים ומכים. ואז באה ומתבררת הנקודה הפנימית ביותר. אפשר לפתור את הבעיות באופן מקומי. תשלומי כפל, 4 ו-5, פתרונות משפטיים כאלה, פתרונות משפטיים אחרים, בזה עסקנו רוב הפרשה. עכשיו נחזור לעיקר. 6 שנים תזרע שדך, והשביעית תשמטנה ומתשמטנה. אתה תלמד שלא אתה הבעל הבית של הקרקע שלך, אלא מי שמאחד את כולכם יחד. מה שתלמד בשנים, אתה תחזור ותלמד בימים. 6 ימים תעשה מעשיך, אבל בשבת ינוח עבדך ועמתך, שורך, המורך, בן עמתך, הגר. זוכר אותם, בהם עסקנו כל הפרשה. אתה רוצה להבין מהו יסוד הבעיה שלך, שאת הנקודה הפנימית המחברת את כולכם לא מצאת. נמצא אותה בשבת. הבנת את השבת בימים כמו שהבנת את השמיטה בשנים, עכשיו אפשר לעבור לשלב זה. 3 פעמים בשנה ייראה כל זכורך בפני האדון השם. אתם תיפגשו יחד. כדאי לחשוב על זה. 3 פעמים בשנה עוזבים אנשים את ביתם, כל הזכרים. עוזבים את אדמותיהם, עוזבים את שדותיהם ועולים לירושלים. לא דבר פשוט בימים האלה. ומה צריך לעשות שם? להיפגש כולם יחד. ולהבין שהרעיון העקרוני של השבת נמת לך, ואתה מממש אותו, ואתה מבטא אותו, ואתה מרגיש אותו. אבל כל זה רק ההקדמה. כשהבנו את זה, עוברים, עסקנו בבעיות חברתיות, ירדנו מהר סיני מעשרת הדיברות, וירדנו לשור וחמור, 4 ו-5. דיברנו על הקמת חברה. אתה מן הסתם יכול להבין שחברה צריכה ארץ משותפת. אסביר לך מהי הנקודה שתשתף אתכם בארץ המשותפת. יש דרך אחת שתצליחו להחזיק בארץ הזאת המשותפת. לא כאשר העניינים החברתיים יסתדרו, אלא רק גלה תופעה מרתקת. פעם הבאה שבה יוזכרו 3 הרגלים במקרא, יהיה בכיתה. בפרק למדלת בספר שמות. וגם שם בדיוק באותו סדר, וגם שם הפרשנים שואלים מה זה אורחי ים. מקור מספר 7, פרק למדלת, סוגים כ"א ואילה. 6 ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות בחריש ובקציר תשבות. וחז"ל לא יכלו ואמרו שזה עוסק גם בשמיטה, לא רק בשבת. שמיטה, שבת. בחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים וחג האביב תקופת השנה. 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את עיני האדון השם אלוקי ישראל. עוד מעט נחזור לביטוי. כי אוריש קויים מפניך, והרחבתי את גבוליך, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך, להיראות את פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה. מה הקשר? אותו דבר. ושתי גבולך מים סוף עד הנהר, הכל יהיה. קודם כל שלוש פעמים בשנה. ולפני כן שבת ושמיטה. וכשתבין את זה, אוריש גויים בנך. וכשלא תבין את זה, לא אוריש גויים בנך. כי אתם לא אוסף של אנשים שהתרכזו בדלת על דלת אמות שנוח להם לגור שם. אתם עם אחד כיחידו של עולם שנפגש בארץ אחת שבה קבע הקדוש ברוך הוא לגלות את השם אחד ושמו אחד. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד, מדגיש הזוהר הקדוש, בארץ. בארץ ישראל יקרון אחד. הפגישה שלכם כאן תחזיק מעמד, רק אם תבינו מתוך מה הגעתם. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. הוא בראה, הוא נתנה לה אשר ישר בעיניו, הוא נטלה והוא נתנה לנו. ורק זאת הסיבה שזה שלנו. וכשזה יהיה ברור מהו המאחד הפנימי הזה, או אז גם יורשו גויים מהארץ. למה זה צריך להיות מעט מעט? עוד מעט. מאותה סיבה. נגיע לזה. אבל את מה שאנחנו אומרים עכשיו, אומר, אם רק מתבוננים בפנים, הרשב"ם הפשטן, מילה במילה. הרשב"ם דווקא בפרשה שלנו, אם נחזור רגע לעמוד הקודם, בסוף המקור הראשון, מקור מספר אחד, בפסוק י"ז, בטעות נפגש שם פסוק י"ח במקום י"ז, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך אל פני האדון השם. ובמקור שבע, פסוקים שהבאנו מכתיסה, לא רק אותו סדר, אותו מבנה, אלא גם אותו תואר. פסוק כ"ב בפרק למד שוב, כ"ג סליחה, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני האדון השם אלוקי ישראל. עיר הרשב"ם במקור מספר 8, הרשב"ם בפרשתנו. האדון השם והארץ שלו. שלא יחמוד איש את ארצך בעלותך להיראות. כמו שמפורש בפרשת כי תישא. שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני האדון השם אלוקי ישראל. ותמיך לי, כי אוריש גויים מפניך, והרחבתי את גבולך, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך להיראות. הרשב"ם לא אוהב להאריך, אבל לכן גם פה מסמיכים את זה לזה. וכן מסביר הרשב"ם את התואר האדון השם, האדון השם אלוקי ישראל, בכל מקום לפי עניין מעשה הקדוש ברוך הוא שבפרשה קורא את הקדוש ברוך הוא. ועניין כללי, מה זה אומר כאן? וגם רבותינו דרשו, הנה האדון השם צבאות, מסעת פורה ומערצה. בכל מקום שאתה מוצא את הלשון הזה, מצטט הרשב"ם פסיקתא ומדרשים נוספים, פירושה של הלשון האדון, מוציא דיורין ומכניס דיורין. שתבין שהוא האדון, גם תזכה לראות את המוציא דיורים ומכניס דיורים. מרתק אגב לראות את הפסוקים שאותם הרשב"א מצטט. מקור מספר 10 מופיע הפסוק שבו שוב מופיע האדון, פסוק ביהושע. פרק ג', כאן מצוטטים הפסוקים מפסוק י' א', אבל אני קורא מהפסוק שלפני. ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם, והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החיטי ואת החיבי ואת הפריזי ואת הגרגשי והאמורי והיבוסי. הנה הפסוקים שנמשכים פה, ארון הברית, אדון כל הארץ, עובר לפניכם בירדן. שתופסים את זה, ועתה קחו לכם 12 איש משבטי ישראל, איש אחד, איש אחד לשבת. ובמקור שמופיע במקור מספר 10, סליחה, במקור מספר 11, שמה ומתוך זה נוכל להגיע לאט לאט, למה זה קורה מעט מעט הגרשן? למה החשש של התורה שלא תרבה עלינו חיית השדה? זאת לא בעיה אסטרטגית. זאת בעיה מפותית מאוד. בספר שופטים, מקור מספר 11. כאן מופיעים הפסוקים בפרק ג' מפסוק א'. אבל אני שוב קורא את הפסוק שלפני. וינח השם את הגויים האלה לבלתי הורישם מהר. ולא נתנם ביד יהושע. למה הוא עושה לנו את זה? יהושע מוריש את הגויים, והקדוש ברוך הוא מניח כמה לבלתי הורישם, ולא נתנם ביד יהושע. מדוע? ממשיכים הפסוקים. ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנער. בשביל מה? רק למען דעת תורות בני ישראל ללמדם מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. 15 פלישתים וכל הכנעני והצידוני והחיבי, יושב הר הלבנון מהר בעל חרמון עד לבוא חמת. כולם הושארו קצת. בשביל מה? ויהיו לנסות בם את ישראל לדעת. וישמעו את מצוות השם אשר טיבה את אבותם ביד. למה מעט מעט אגרשנו מפניך? קורא סתירה. שמואל הרמתי כתב את ספר שופטים. שמואל ידע היטב את פרשת משפטים. יכל להביא את הסיבה שמעט מעט אגרשנו כדי שלא יהיו יותר מדי חיות בארץ לפני שאנחנו נמצאים. שמואל מסביר את הפסוק בספר שופטים. ירושת הארץ איננה סיפור אסטרטגי. ירושת הארץ היא תוצר של ההבנה מה אנחנו עושים. הכוח שבו ניתן יהיה לרשת את הארץ הוא כוחה של האמונה במה שעושה את כולנו אחד. כך הסביר רבי אלעזר בן עזריה את מעט מעט אגרשנו מפניך במקור מספר 12. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, מי שישראל צדיקים הם, למה הם יראים מן החיה? הרי אין להם מה לפחד מהחיה, הם צדיקים. אלא כנראה לפי שחטאו ישראל, נגזר להם מעט מעט אגרשנו מבנים. כשמחפשים את הסיבה למעט מעט, היא נמצאת בזה שעוד לא הבנו מה אנחנו צריכים לעשות. אין טעם שאשית את גבולך מים סוף ועד הנהר אם לא תדע מה לעשות עם הארץ הזאת. כדי שאשית את גבולך מים סוף עד הנהר, אחזור ואומר לך שוב, שתיכנס לארץ, הרס תהרסם ושבר תשבר את מצבותיהם. זה לא מיותר, שאל אברבנאל. זה בדיוק מה שיוכיח אם אתה מבין מה אתה מחפש פה או לא. אם תבין, אז ושתי את גבולך מים סוף. יותר מפעם אמרנו, הארץ הזאת נקראת ארץ כנען, אבל יש לה עוד שם אחד. חלקים גדולים ממנה נקראים ארץ פלשת, אבל בכל המקרא היא לא נקראת ארץ ישראל. תפקידם של ישראל בארץ הזאת ולהתווכח עם התפיסה שטוענת שבארץ הזאת יכולים להיות מעשי כנען או יכולים להיות אנשי פלשת. פלשת, כנען, זהו הביטוי שמתאר את הארץ הגיאוגרפית שבמקרה נמצא בה עכשיו עם זה או עם אחר. הרבה זמן לקח לעולם להתחיל להבין ששם המקום הזה איננו כשם שנתן לו אדריאנוס קיסר מתוך המילה פלשת. והרבה זמן לקח לעולם להבין שכאן זה לא פלסטינה אי, אלא זה ארץ ישראל. זה המקום שינצח בו מי שיבין שאל חי בקרבכם. כל עוד זה לא יהיה מובן, מעט מעט אגרשנו מכם. אין דבר שיכול לסיים נכון יותר את פרשת משפטים. מהדברים הלא קשורים האלה לפרשה משנה. מי שמחפש את עומק המאחד בין שני עברים ניצים שרבים על שור וחמור, צריך למצוא את האחד המהותי. את זה הוא ימצא רק כשהוא ידע להבין לאומית את רזה ושבת. מי שלא יבין את זה, גם לא ידע להבין את הנה אנוכי שולח מלאך לכם. ומעט מעט אגרשנו מפניך הזה. אנחנו מתוודעים בדור שלנו, בימים האלה שלנו ממש, אולי יותר מאי פעם. ולמעט מעט הזה כדאי להוסיף ובזה לעמוד גם את דברי הזוהר, שרואים את האור, האור הגדול שקיים דווקא מתוך הדברים הקשים האלה. מה שאמרנו הוא שרק כוחה של האמונה בנקודה המאחדת הפנימית של נצח ישראל לא ישקר. רק כוחה של האמונה הוא היסוד של החוסן שאיתו אפשר יהיה להתמודד. זה לא בא לומר רק את הדברים שראינו בשם רבי אלעזר בן עזריה, שלפי שחטפו ישראל נגזר להם מעט מעט. זה בא לומר גם את נקודת האור שנמצאת במעט מעט הזה. מקום מספר 13, נמצאים דברי הזוהר על הפסוק. נקרא אותם ישר בתרגומם העברי שנמצא למטה, ובהם נעמוד. מעט מעט אגרשנו מפניך. זוהר הקדוש על הפסוק. רבי יהודה פתח את דרשתו על הפסוק מפסוק בשיר השירים. מי זאת? משקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברה כחמה, איומה כנתגלות. שים לב לשלבים, שחר, לבנה, חמה, נתגלות. משקפה כמו שחר, אלו הם ישראל. בשעה שהקדוש ברוך הוא יעמוד להם להוציאם מן הגלות, אולי יפתח להם פתח דק של אור קטן, כדשל השחר. ואחר כך פתח אחר גדול מן הראשון, יפה כלבנה. עד שהקדוש ברוך הוא פתח להם שערי מעלה פתוחים לארבע רוחות העולם. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לישראל ולצדיקים אשר בהם, הכל כך ולא בפעם. שאל לאדם שניתן בחשיכה ומדורו בחושך תמיד, שרוצים להאיר לו, צריכים לפתוח לו אור זעיר כעין המח, ואחר כך גדול ממנו. וככה כל פעם